אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו את גלעד.
ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה. אז נמצאים איתנו היום גלעד המאמם.
אהלן, אפרת, מה עניינים?
ואורחת מיוחדת שקוראים לה זהבית גולדשטיין, שהיא דיאטנית. היי זהבית.
היי אפרת.
וזהבית היא דיאטנית, ואנחנו נבדוק את הרגע על הקשר בין תזונה לגירושין, ואולי את רוצה קצת לספר לנו איך הכל התחיל, איך הגעת דווקא לזה.
קודם אני אספר קצת על עצמי. אני מאוד מתרגשת להיות פה איתכם, ותודה שנתתם לי להגיע ולדבר. אני דיאטנית קלינית, ובעצם התחום האהוב עליי, יש המון תחומים שעוסקים בהם בתזונה. התחום שאני הכי אוהבת הוא קידום בריאות. בעצם זה לעשות עבודה של מניעה, לעבוד עם אנשים בריאים. אז חצי שבוע אני עובדת כדיאטנית עירונית, במחלקת הספורט של עיריית אקו. זה פרויקט שנקרא אפשרי בריא, ובמסגרת הזאת יש דיאטניות שהן בעצם מסופחות לעיר, להרים, ועושות שם עבודה של קידום בריאות. אז אני פוגשת כל מיני אוכלוסיות, גיל שלישי, צוותים חינוכיים, בתי ספר, ילדים, נוער. זה חצי שבוע, ובחצי השני של השבוע אני מטפלת במרפאה. עד לפני כמה חודשים עבדתי במכבי וטיפלתי בתינוקות, ילדים, מבוגרים, נשים בהיריון, כל מי שככה זקוק לעזרה בתחום. ועכשיו בחודשים האחרונים אני עובדת בצבא עם חיילים במרפאת מומחים.
אוי, אל תזכירי לי את הצבא, יואו, שוקולד ולחם, שוקולד ולחם, זה פשוט שקם, שוקולד.
אבל זה מדהים שיש את הפונקציה הזאת, לגמרי. דיאטנית.
הלוואי והיה כשאני הייתי.
לגמרי. ובעצם לשיחה הזאת ולקשר בין תזונה וגירושים הגעתי כי אני בעצמי התגרשתי לפני כמעט 4 שנים, וככה ביום בהיר אחד שמתי לב שזה משפיע גם עליי העניין הזה, ובעצם כשהילדים שלי לא בבית, יש לי 3 ילדים, אני פחות תורחת להכין אוכל. עכשיו אוכל בריא זה הכי החיים שלי, אני חיה את זה, אני עוסקת בזה, אני מדברת על זה כל היום, ופתאום שמתי לב שפחות בא לי לבשל רק עבור עצמי, ונפתחו לי העיניים, שמתי לב שיש פה איזושהי תופעה, גם מהשטח, גם מהספרות, והיה לי חשוב לבוא לדבר על זה ולהציף את הנושא. אז אני באמת ראיתי את ה...
אז מה גילית בעצם?
קודם כל ראיתי שזה משפיע על כולם. זה ברור לנו שגירושים, הם בעצם יש להם השפעה על כל תחומי החיים, ותזונה בין היתר, כן, שאתם דיברתם על זה בפודקאסטים הקודמים, ואנחנו כולנו יודעים שזה בעצם משפיע בכל התחומים, בתחום הכלכלי, בתחום החברתי, בתחום הרגשי, וכל התחומים האלה יש להם מן הסתם קשר לתזונה. זה ברור לנו לכולנו. ראיתי את זה כשככה עשיתי, שאני פוגשת יותר ויותר משפחות, וגם מטופלים שעברו, שהם גרים לבד, שהם גרושים, ויש לזה השלכות. ראיתי שזה משפיע גם על הגרושים בעצמם, וגם על הילדים ועל ההתנהלות של הבית.
אז בוא נתחיל מההורים, בוא נדבר על ההורים קודם. איך ראית ההשפעה של הפרידה על התזונה בתוך הבית אצל ההורים?
קודם כל יש איזה כמה הסתכלויות שאפשר, אני יכולה גם להגיד מעצמי, שפתאום אתה צריך גם לשנות את הרגלי הצריכה שלך, היית רגיל לקנות בסופר כמות מסוימת של אוכל, ועכשיו צריך לקנות פחות, כי הילדים נמצאים חצי שבוע, או כל אחד וההסדרים שלו. יש בתים שממש הייתה שם הפרדה, היה אחד מבני הזוג אחראי על הבישול, ופתאום הפרידה ככה שינתה את המסלול. אז אם עד עכשיו לא הייתי צריך לבשל, או לא הייתי צריכה לבשל, פתאום זה התמודדות שאני צריכה לקחת עליה אחריות. אני עובדת בתחום של הסוכרת, וראיתי שבאמת אנשים שגרים לבד, ואני תמיד שואלת ככה באנמנזה, כשאני פוגשת מטופל פעם ראשונה, על אופן, על אורך החיים שלו, מי הוא גר, איך אוכלים בבית, יש ארוחות משפחתיות, יש ילדים קטנים, אין ילדים קטנים, זה מאוד משנה את ההיערכות מבחינת תזונה. ובאמת יצא לי ככה ללוות, בדרך כלל לוות, אבל אני לא רוצה להגיד, לא חקרתי את זה באמת באופן מחקרי מובהק, אבל אם בדרך כלל הבת זוג הייתה אחראית על הבישול, אז עכשיו אני צריך למצוא לעצמי בעצם איזשהו פתרון בנושא הזה. אז באמת הרבה פעמים יש שם, אני אוכל סנדוויץ', לחמניה עם מיונז ופסטרמה, או עוצר, אוכל איזה שווארמה, או לא אוכל כל היום, או כשהילדים לא נמצאים, אז התזונה היא ממש לא מעניינת, אז אוכלים איזשהו חטיף, או מנשנשים משהו על הדרך, ויש לזה לגמרי השפעה על הבריאות. כן, אני צריכה לקחת את הדבר הזה בחשבון, כשאני נותנת המלצות תזונתיות, ואני רוצה לגלות שמה הכוחות ש עוזרים לאותו אדם, או זה, שוב, מה שיש לי בראש עכשיו זה מטופלים גברים, אבל זה לגמרי גם נשים, שיש פחות מוטיבציה לבשל, אם אני לבד, לחתוך לעצמי סלט, וזה לגמרי משפיע ככה על ההיענות לטיפול ועל הבריאות.
כן, אבל אולי נדבר רגע על המעגל הזה, שהרי בן אדם אחרי פרידה, לא כולם בדיכאון, אבל יש עצב, זה בדרך כלל, לרוב זה משבר, זה טלטלה, יש המון כאב, אם אנחנו, תלוי גם ברמת הקונפליקט, כן? אבל כל פרידה, גם אם היא טובה, וגם אם בחרנו בה, היא רגשית, מעוררת אצלנו משהו. ואז מתוך המקום הזה של העצב ושל הלבד, אנחנו חוטאים, בעצם אין לנו כוח למקום הזה של התזונה, אז אנחנו יושבים פיילה של גלידה, הולכים לאכול ג'אנק בערב, ארוחות ליליות עם הלבד, ואז הסוכר, הרי אם אנחנו נדבר רגע, או את תגידי את זה הרבה יותר טוב, אבל משפיע לנו על המוח, ומשפיע על התחושות שאנחנו מרגישים בסופו של דבר, ולא תורם לנו לצאת מהמעגל הזה, נכון?
נכון.
אולי תסביר אותו קצת יותר טוב ממני, כי אני פחות בענייני תזונה, אבל יש השפעה.
קודם כל, יש המון השפעות על הבחירות התזונתיות שלנו. אין ספק שיש שם גם עניין פיזיולוגי, הורמונלי, שבעצם ככל שאנחנו צורכים יותר סוכר, ככה אנחנו מפרישים יותר אינסולין בתוך התהליך הזה הפיזיולוגי שקורה בגוף שלנו, כדי להכניס את אותו סוכר לתא וכדי שהגוף ייצר ממנו אנרגיה. בעצם מה שאנחנו יודעים להגיד, שככל שאנחנו מפרישים יותר אינסולין, ככה אנחנו יותר רעבים. זאת אומרת, המנגנון הזה של לאכול על הדרך, לנשנש מאכלים שהם משאירים בסוכר, משאיר אותנו בעצם באיזשהו לופ כזה שמאוד קשה לצאת ממנו, ושגורר אחריו עלייה במשקל.
אבל אני שמה רגע, אני בעולם הרגשי, אז אני אחבר את זה רגע לעולם הרגשי, כי עליות וירידות של אינסולין גורמות גם למצבי רוח. יש מנפילות כאלה, אתה מרגיש רגע בהיי, כי אכלתי משהו מתוק, כמו כשקורה לילדים דרך אגב, ההיפר השמח הזה, ואז כשזה יורד, אז אנחנו במין דאון כזה, ואנחנו צריכים עוד סוכר או עוד משהו, ויש לנו איזה פיצוי רגשי שקורה, יש כאלה שזה יהיה להם באוכל, יש כזה, יש כאלה שהם יקבלו פיצוי, ויקחו לעצמם פיצוי אחר, כמו שתייה, אלכוהול, סמים או כל דבר אחר, אבל הפיצוי הרגשי הזה המון פעמים מתבטא באוכל כי זה נורא נגיש.
נכון.
זה הדבר הכי נגיש שיש לנו.
לכן אני תמיד שואלת על המצב הרגשי של המטופל שלי, כן? באופן עדין, אני לא מטפלת רגשית, אבל זה ברור לי שיש קשר. לא מזמן הייתה לי מטופלת, לא, זה היה כבר די מזמן, כי זה היה בקורונה, והם היו שם באיזשהו משבר זוגיות מאוד קשוח, הם לא היו גרושים, הם עוד היו נשואים, והיא סיפרה שבעצם כל ערב הם עבדו שניהם מהבית, זה גרר חיכוך יומיומי, והיא מצאה את עצמה כל ערב אוכלת סיר של אורז בערב, עם עלייה מאוד משמעותית במשקל, ו שדיברנו על זה ככה, איך יוצאים מהמצב הזה, אז אני חייבת להפנות את תשומת הלב שלה למצב הרגשי, ולפעמים אני דווקא אומרת, תראי איך האוכל בעצם נותן לך איזשהו מענה שמאפשר לך להמשיך לתפקד, להיות אימא, לעבוד, עם ההשלכות שלו, כן? עם העלייה במשקל, עם זה שאת כועסת על עצמך ונכנסת ככה למצבים רגשיים עוד יותר מורכבים בעקבות הסיטואציה הזאת, אבל זה חייב להיות ההקשר הזה, אחרת אי אפשר. אני אומרת תמיד, אני יכולה לתת המלצות מדהימות של מה כדאי לאכול. השאלה על מי זה נופל בצד השני, וזה ברור לי שאם מישהו או מישהי נמצא בדיכאון, וכשהוא בדיכאון הוא אוכל יותר, או הוא אוכל פחות, אז זה לא משנה מה אני אגיד לו, זה לא ייפול על המקום שיעזור לו לעשות שם איזשהו תהליך.
נכון, אבל אני חושבת שזה סמן. זאת אומרת, אנשים שנגיד נורא נהנו מאוכל ועכשיו הם איבדו את התיאבון, צריך לשים לב לזה רגע, להבין שיש פה משהו יותר עמוק שצריך לטפל בו. זה כמו נורה אדומה, לא כמו, זה נורה אדומה שכדאי לקחת אותה לתשומת הלב.
חד משמעית, אני בגלל ש... התחום שלי זה קידום בריאות, אז אני באמת אומרת, אני הייתי רוצה לדבר על הדברים האלה. בכלל, בגישה שלי אני אומרת שזוג שמתחתן היום, בעיניי במקום להביא לו צ'ק לחתונה, אנחנו צריכים לתת לו כלים איך חיים את החיים האלה. בין אם זה התנהלות כלכלית, בין אם זה תזונה, בין אם זה הדרכת הורים, בין אם זה זוגיות. אז כל עוד אנחנו עובדים כשהמצב הוא בסדר, ויש שם הרגלים טובים, ויש אפשרות לתקשר, וכן, כל מה שהיינו רוצים, אז קל לנו יותר לעבור משברים. כשאנחנו מטפלים כבר, כשיש בעיה, כן? כשאדם כבר נמצא במצב רגשי לא תקין, שמשפיע לו על כל תחומי החיים וגם על התזונה, זה הרבה יותר קשה, אבל אני חושבת שעצם המודעות, בעצם זה שאנחנו מדברים על זה, ואם היינו יכולים, אני מבחינתי, כאילו ככה, כשחשבתי מה, לאן הייתי רוצה להביא את זה, אז אני חושבת שכל מי שעוסק בגירושים, ברגע שהוא מודע גם לפן הזה, כי אנחנו מודעים להרבה פנים בתוך הסיבוך הזה שנקרא פרידה וגירושים. מדברים על העניין הכלכלי, ומדברים על העניין של טובת הילדים, ואיך אנחנו תומכים בהם. אז גם הנושא הזה של בריאות ותזונה אמור להיכנס ככה בין התחומים, ולתת את הידע הזה בעצם למשפחות ש... עוברות תהליך כזה של פרידה.
אני שומע את שתיכן, מה שקופץ לי, קודם כל דיברת קודם על ההקשר הרגשי, ואני תוך כדי שהסברת בצורה נורא מלומדת, שנותנת כלים, אני חושב, לאנשים להבין למה חשוב לשמור על תזונה, ותוך כדי השיחה באמת עלתה לי השאלה, רגע, אוקיי, אז אנחנו מדברים, ואנחנו כולנו מבינים שחשוב לשמור על תזונה בריאה, לא בטוח שאנחנו לגמרי מבינים מה זה אומר, ואז אני וגם אמרת עכשיו, כמה חשוב בתוך כל הנושאים שאנחנו עוסקים בהם, כסף, ילדים, מעבר דירה, שינוי בחיים, כל המשמעויות של התהליך, לדבר גם על התזונה. אני חושב שהקושי בדבר הזה, אחד זה זה ש... רגע לפני תזונה, בוא נראה שבכסף אני יודע להסתדר, ובוא נראה שהילדים מסודרים, ושתיים זה שתזונה אני יודע לתקן. אני חושב שאני אומר, אוקיי, אני לוקח בחשבון שעכשיו... אולי אפילו לא תמיד אני עושה את זה באופן מודע. אני לא מטפל באיזה מרכיב מסוים בחיים שלי, אבל זה איזה מרכיב שאני יודע שאני יכול בעוד חצי שנה לעבוד עליו. אני חושב שגם אצלי באופן אישי, כשאני בגלים כאלה שאני או פחות מתאמן ואוכל יותר, אני אוקיי, אני יודע שכבר התמודדתי עם זה. ואני חושב שיש משהו מאוד חשוב, לי הוא לפחות עובד, לתת גם מקום, אם דיברנו על דיכאון, על המשמעות של דיכאון, קצת על דיכאון ואוכל, לתת לי להיות רגע בדיכאון. אל תיקחו לי את הדיכאון שלי, וכן, אני עכשיו אוכל בלילה אורז, ואני עכשיו אוכל לא בריא, ואני אוכל שוקולד עם לחם כמו בצבא, אבל תנו לי רגע גם את המקום הזה, אני יודע לטפל בזה בהמשך, אני חושב שזה זה...
פריבילגיה, כאילו.
כן, זה לא מעט... תזונה היא צורך בסיסי, אבל האמירה שאומרת, רגע, שנייה, תנו לי רגע לאכול בלילה לא מסודר, אני יודע להגיע לזה. כן, אני חושב שהרבה אנשים שבתוך התהליך הזה אולי מקפידים שם פחות, אני יודע להגיד רגע על עצמי, שיש שני דברים בהקשרים של, או בכלל שהתמכרתי אליהם באיזשהו אופן אחרי הגירושים. אחד זה קצת לעבודה, מכירים את זה, זה ידוע, בעיקר אצל גברים. ושתיים זה ההפוך, זה לספורט. עשיתי ספורט גם לפני כן, אבל זה לקח כיוון מאוד, לא מאוד קיצוני, אבל יותר משמעותי. והדבר השני, בהקשר של תזונה, זה שהתחלתי לבשל. פשוט התחלתי לבשל, לא ידעתי לבשל, לא שלא ידעתי, פשוט לא ניגשתי לזה בכלל. פתאום התחלתי לקרוא מתכונים, התחלתי לבשל, וביום שישי להכין לי ולדני אוכל. ואני חושב שאולי נדבר על ילדים קצת.
רגע, אני רוצה...
זהו, אני גם רוצה...
אז יאללה, תגידי רחזור.
אני רוצה להתייחס למה שאמרת, גלעד, כי אני לגמרי מסכימה איתך שכשאנחנו מדברים עלינו כמבוגרים, אז בטח שזה בר תיקון, ותמיד אפשר לעשות שינוי, וזה לא מהותי כמו אצל ילדים. וילדים שנמצאים בתקופת גדילה, כשיש איזשהו משבר, או גם לא משבר, פשוט פרידה וההשלכות שלה, לגמרי יכולות להיות השפעות על העתיד. זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד שהילדות וגיל ההתבגרות הם שלבים מאוד קריטיים בהיבט הזה של התפתחות. ואם ילד לא מקבל את רכיבי התזונה החשובים שלו, שוב, מהסיבות שפירטנו קודם, עניין כלכלי, לא מבשלים, אוכלים יותר בחוץ, עוד לא דיברנו על זה לעומק, אבל כל מיני התנהגויות שמשתנות סביב הנושא של אכילה, אז לגמרי יכולה להיות פה איזושהי פגיעה, כן, בהתפתחות של הילד, ועל זה גם מדובר במחקרים, שבעצם השלב הזה הוא מאוד מאוד קריטי. עכשיו, גם פה, בגלל שבאופן כללי אנחנו מתמודדים בכל העולם המערבי עם הנושא של השמנה והפרעות אכילה, זה נכון לעשות פה קידום בריאות, זאת אומרת, לא לחכות למצב שכבר הילד בעודף משקל, כי הוא עבר את המשבר, וכי היא השתנה לו הבית, וכי יש עכשיו שני צדדים שמנהלים את זה, אלא בעיניי זה נכון להציף את זה, כדי למנוע את הבעייתיות הזאת. כי שוב, אנחנו לא רוצים להוסיף עוד בעיות, לא לילד ולא למשפחה, שעכשיו צריכה להתמודד עם מורכבויות נוספות. אז...
אבל לפני שאנחנו צוללים למורכבויות של הילדים, אני דווקא רוצה להגיד משהו עדיין על ההורים, שנגיד אני פגשתי, יש לי עכשיו כמה מטופלות בקליניקה, שדווקא אפילו לא בשנה הראשונה לגירושין שלהם, הם שמנו איזה 10 קילו. עכשיו, לאישה שנמצאת עכשיו לבד, ורוצה זוגיות חדשה, ורוצה להיראות במיטבה, גם גברים דרך אגב, אבל אני עכשיו פגשתי, אני אתן דוגמה על נשים, או עליי אפילו, הדימוי גוף הוא נורא משמעותי, בכלל לנשים דימוי גוף זה נושא, וגם לגברים. אז אני חושבת שזה לאורך זמן אפשר להרפות ולהגיד, אוקיי, אני לא מתעסק מזה, סבבה, תקופה, חודש, חודשיים, שלוש, אבל יש לזה מחיר. וככל שאנחנו משמינים יותר, והדימוי עצמי מתחיל להיות נמוך יותר, ואז איכסה, איך אני מרגישה עם עצמי, ואז לפגוש מישהו חדש, וגם להיכנס איתו למיטה, ו... כל השיח הזה הופך להיות אישו, זה לא רק הפרידה, זה כל הדברים שמעבר. עכשיו, הילדים שלי גם מסתכלים עליה, אני המודל שלהם. אז הם רואים אותי גם איך אני מתמודדת עם המשבר, ואם רואים אותי מתמודדת עם המשבר עם אוכל, אז מה הם למדו ממני? ואתה יודע מה, לא מזמן, בקורונה, דרך אגב, הבן שלי אמר לי, אמא, שמתי לב שאת אוכלת הרבה שוקולד. עכשיו, אני כבר מזמן לא אוכלת הרבה שוקולד, ובאמת, מצאתי את עצמי אוכלת הרבה שוקולד, וכן, אני גם שמנתי בקורונה כמה קילו, לא המון, אבל זה היה ברור שזה קשור אחד לשני, לי זה היה ברור, אני כבר מכירה את עצמי, ואני יודעת שזה קשור אחד לשני, אבל זה משמעויות שהן מעבר לזה, זה לא רק המראה, ואז גם לגבי המבוגרים, יש את השלב הזה, שהמון גרושים, גרושות, נכנסים בטירוף לספורט. פתאום כולם רצים, כולם באופניים, כולם בכושר, כולם
נראים
כזה, נראים חטובים, ועובדים על עצמם, ושייקים בבוקר, ומועדון החמש, ויש שזה נהדר וזה נפלא. זה מגיע לאנשים מסוימים מתישהו, ויש כאלה שזה לא מגיע אליהם. אולי כדי שזה יהיה קצת יותר במודעות שלנו, כדי שנוכל לעשות עם זה משהו, שנוכל, מספיק שזה מתחיל, זה מתחיל מהמודעות, כאילו, אחר כך אולי יהיה אפשר, אולי טיפה להקטין את זה, או להיות מודע לזה רגע, של מה קורה לי כשאני בטירוף רגשי, ויש שערה שמתחוללת לי בבטן, והאם אני מוכן להסתכל רגע על מה שקורה לי בפנים, על הכאב, על העצב, על הכעס, במקום לקחת את הדבר הזה שמרגיע אותי לרגע, ואני רוצה לתת דווקא דוגמה מהילדות שלי, שאני הייתי ילדה להורים גרושים, אני עדיין ילדה להורים גרושים, הם לא חזרו. אז אני למדתי, אני הייתי נשארת המון לבד בבית, והחבר הכי טוב שלי היה סקית הבייגלה, חברה, סקית הבייגלה. הייתי לוקחת קערה עם בייגלה כשהייתי לבד, ואחר כך עוד קערה ועוד קערה, וכשהייתי חוזרת מהלימודים, ולא היה מי שיחכה לי בבית, אז הייתי עוברת במקולת, ולוקחת חפיסה של שוקולד רוזמרי 100 גרם, וזה היה החבר שלי שמלווה אותי עד שאני מגיעה הביתה, ואני למדתי, חד משמעית אני אומרת את זה, יודעת להגיד, אגיד את זה היום ממרום גילי, שאוכל זה מנחם. זה פיצוי וזה מנחם אותי ברגעים העצובים שלי והקשים שלי, וזה ליווה אותי המון המון שנים, והתזונה לא הייתה, אחר כך לא הייתה משהו אז, ואחר כך כשגדלתי, אז באמת בחרתי לעשות עם זה משהו. אבל זה לקח המון המון שנים. זה לא היה בילדות. אני מדברת על שנות ה-20 פלוס, כשהחלטתי לקחת את עצמי ולעשות עם עצמי משהו. וגם לא כי הייתי איזה הרדם, פשוט לא הרגשתי טוב, כי כשאתה אוכל מתוך מצוקה, בסוף אתה לא מרגיש טוב, יש מין מעגל כזה. אתה אוכל, ואז אתה מרגיש איכסה, ואז אתה כועס על עצמך שאכלת, כועסת. ואז הכעס הזה, זה עושה תחושה לא נעימה מבפנים, וחוסר ביטחון, ושנאה עצמית, ואהבה עצמית, זה איפה זה ואיפה אנחנו. אז יש לזה מעגל שלם רגשי.
מלא.
מלא, בדיוק.
מלא אפשר לדבר על זה, ואני באמת, קודם כל, במודעות שלי למקצוע שלי כדיאטנית, יודעת שאנשים מתאהבים את המקצוע הזה, כן? מישהי עכשיו תבוא ותגיד להם מה לאכול ומה עושים. ובאמת כשככה, כשאני נפרדתי, ועברתי את התהליך הזה, אז חשבתי איך להציף את הנושא הזה באופן קליל, מצחיק, לא יודעת, שכן יעבור ויגיע לאנשים ולא נו נו נו, אתם לא בסדר, אתם אני מתחברת פה גם למה שאמרת על תנו לי להיות בדיכאון, ובאמת יש לי בתכנון, וככה גם הגעתי אליכם לעשות הרצאה שנקראת תזונה מנומרת, או מה הקשר בין גירושים, בין תזונה ובריאות לטינדר, וראיתי שם את התהליכים האלה שקורים, מצד אחד, כמו שסיפרת קודם על נושא של עלייה במשקל והקשר לדיכאון ולמצב הרגשי, וחשוב לי כן גם להגיד שזה גם בצד השני, גם אנשים שיורדים במשקל, מאוד מאוד קשה להם, זה לא שלהם טוב והם לא מקבלים הערות להפך, לפעמים דווקא אישה כזאת שהיא בדיכאון מאוד מאוד גדול, וירדה במשקל ופתאום מקבלת מחמאות על איך שהיא נראית, והיא בכלל מבפנים שבורה לחלוטין, אין לה תיאבון, אין לה רצון, כן, אוכל זה, דיברנו קודם על ההקשר של הכסף, תנו לי רגע לראות איך אני מסתדר כספית, לא, בפירמידה של מסלו זה קודם כל נשימה, מים, אוכל, ואחרי זה אני יכולה להיות פנויה לעשות תהליכים נוספים.
ואני חושבת שמה שאת אומרת, יוט, הזכרת לי עכשיו משהו על זה שהסביבה, כשאתה נמצא בתוך המשבר הזה, הסביבה כאילו מהירה לך הערות, עכשיו אתה שבור בפנים, אני זוכרת שמישהו אמר לי, אם רק היית מרזה 3 קילו, היית נראית מעולה. עכשיו, תגיד לי, מי אתה בכלל? איך אתה מעז בכלל לדבר איתי? מה אתה יודע עליי? איפה אני נמצאת? ואני חושבת שבמקום הזה נדרשת המון אכלה וחמלה מהסביבה, ודווקא תמיכה. אם יש איזו תמיכה שמישהו יכול, זה פשוט לבוא אליי עם סיר אוכל מבושל,
לגמרי.
מפנק אותי, כשאני ביום שאני לבד או במשבר, זה הדבר הכי מפנק והכי אוהב שמישהו יכול לעשות עבורי.
אני חושבת שזה הקונפליקט שלנו בכלל היום סביב הנושא של אוכל, וכשאני מדברת על תזונה, נגיד, עם בני נוער, אז אני אומרת, מצד אחד, אחרי מי הם עוקבים באינסטגרם או ברשתות החברתיות, כן, דוגמניות, כל מיני שרירנים כאלה ואחרים, ומהצד השני, התרבות הזאת היא של לצלם את המנה לפני שאני אוכל אותה ולהראות את העוגות, אז או כל מיני מנות סופר שוות כאלה, והקונפליקט בתוך זה בין מצד אחד איך אני נראה, לבין הצד השני של מה האוכל, מה התפקיד שלו בחיים שלנו. בטח סביב משברים, כמו שדיברנו על זה קודם, ואז כולנו איפשהו בתוך הקונפליקט הזה, הקונפליקט הזה יכול להיות הרבה יותר גדול סביב גירושים, ושני הורים שבעצם משדרים משהו אחר, מבשלים משהו אחר, יש להם אג'נדות אחרות.
אז בוא נדבר באמת על הילדים.
על אג'נדות אחרות רגע, ואני רגע אעשה איזה 2-3 טיזרים כדי רגע לעורר את המחשבה בעניין הזה. אחד, על המצב הזה שאצל הורה אחד אוכלים באופן אחד, ואצל הורי שני אוכלים באופן אחר, וכשאני אומר אופן אחד באופן אחר, זה יכול להיות מצד אחד שהוא צמחוני, טבעוני, ומה שקשור בזה, וצד שני שהוא קרניבור גמור, ואגב, הרבה מהשינויים האלה קוראים כאילו בעקבות הפרידה, אבל הפרידה מביאה איתה עוד שינוי לחיים, זה יכול להיות באלמנטים של מעבר לדת, או כל מיני כאלה, אנחנו מדברים על תזונה, אז זה לגמרי יכול להיות שבעקבות הדבר, השינוי של הפרידה והגירושין, אחד ההורים מקבל החלטה לעשות שינוי גם מאוד דרמטי בהקשרים של התזונה, ואיך זה משפיע על הילדים ועל הצד השני. זה אפילו גם, אגב, נושא של ג'אנק פוד בבית אחד, ובבית השני אוכלים בריא, או לדוגמה, מה שקפצתי תוך כדי שדיברת, הרי בואו, נגיד את האמת, הפחות אצלי, כשאני הייתי ילד, לא אכלתי בריא. בסדר? ועדיין, אני בסדר. בסך הכל אני די בסדר. ואז יש איזו אמירה שאומרת, סליחה, למה אני אפשר לאכול ג'אנק? עובדה שאני אכלתי ג'אנק פוד כשאני הייתי ילד, אז מאיזה סיבה? מה כבר יקרה אם יאכלו 3 פעמים בשבוע בחוץ?
אתה יודע שפעם זה היה בסדר גם שילדים קיבלו מכות.
נכון, שנייה, אני לא אומר, אני רגע, אבל אני לא...
רק אומרת.
אני, לגמרי. אגב, אני לא חושב שזה היה בסדר, אני חושב שזה לא משנה, בואי לא נפתח את העניין של הלימוד.
זה היה דור אחר, נכון, אנחנו בדור אחר.
נכון, אבל אני עדיין חושב שצריך להתמודד עם האמירה הזו. להגיד, בן אדם שבא ואומר אמירה כזו בתוך תהליך פרידה, צריך לדעת להבין מה חשוב לו ואיך להתמודד עם הדבר הזה, כי מה שאת אמרת עכשיו לא עוזר בעיניי. זאת אמירה קצת מטריסה מול מישהו שבא עם אפרת מהנהנת, רק אני אגיד. אז הנחתי כזה כמה דברים, אולי טיפה ארוך יותר ממה שתכננתי, ובואו רגע נדבר באמת על, 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 על תזונה וילדים בהקשרים של גירושים. אולי נתחיל משינויים שאת רואה, או מהילדים שאת רואה אצלך?
אני תכף אתייחס לזה, אני כאילו, היה לנו משהו שאמרנו קודם על הנושא של ההערות, ואני פותחת רגע סוגריים, ותכף נענה לשאלה שלך, על הנושא הזה של ההערות, כן, זה משהו שהוא מאוד חזק, בארץ, אני חווה את זה בארץ יותר מאשר במקומות אחרים, הערות כאלה של, וואו, עלית במשקל, ירדת במשקל, איזה יופי, את נראית בגלל שירדת במשקל, מה עשית כי ירדת במשקל, את הערות האלה גם אומרים לילדים, אנחנו כבר פתחנו, גלשנו לצד של הילדים, אני משתדלת בכל פורום שאני פוגשת אנשים, בעיקר נשים, לשנות את השיח הזה. אנחנו חייבים להפסיק להתייחס לנושא של המשקל בנושא של מחמאות. אני רוצה להחמיא למישהי, אז אני יכולה להגיד לה, יואו, את נראית מעולה. אנחנו חייבים להפסיק ולשנות את השיח הזה של התייחסות למשקל. וזה נורא נורא שגור בפינו העניין הזה. יואו, הכרזית יפה. אני אומרת את זה מהקליניקה, כי אני הרבה פעמים ירידה במשקל קשורה באמת, כמו שאמרנו קודם, דיכאון, או התחלה של מחלה כלשהי, או התמודדות אחרת, ואנחנו אף פעם לא יודעים על מה זה יושב. אז להעיר הערות לשני הכיוונים, על עלייה במשקל, ואם היית יורדת, וכל מיני כאלה, ואין לנו מושג מה בן אדם עובר, זה בעיניי כל כך חדירה לפרטיות, וכל כך לא לגיטימי, שהיה לי חשוב להגיד את זה, סליחה שסוטיתי מהנושא.
חשוב.
כן, ולגבי הילדים, ואני פה בשביל הילדים, כי באמת אחוזי השמנה בארץ, בלי קשר לגירושים, ובלי קשר לכלום, הם סופר גבוהים, מדברים על סביבות 30% מהילדים בישראל בעודף משקל והשמנה, עם כל העבודה שנעשית, ועם זה שאני כבר 15 שנה דיאטנית ועוסקת בקידום בריאות בעצם מתחילת הדרך, אין איזושהי ירידה במספרים האלה. עוד יותר, הקורונה הקצינה את המצב הזה, כי באמת אנשים נמאס להם לבשל, היו כל היום בבית, לא יצאו, היה מצב רגשי קשוח אצל כולם, סגר, סטרס מאוד גדול, והיום הנתונים מדברים על זה ש50% מהקלוריות היומיות של בני נוער בישראל מגיעות בעצם ממזון אולטרה מעובד, שזה אומר שתייה מתוקה, חטיפים, כל מה שתיארת קודם שאכלת בתור ילד ולא קרה לך כלום. אנחנו כן יודעים להגיד שבעצם ילד שסובל מעודף משקל, האיכות החיים שלו היא פחות טובה מאשר ילד שלא צריך להתמודד עם עניין כזה. בין אם זה בהיבט הפיזיולוגי של העניין, כי הסוכר שלו גבוה, כי לא מזמן הייתה לי ילדה בת 11 עם כבד שומני, דברים שהם לא קשורים לילדות. למה שילד יסתובב עם תיק כזה? ואם אנחנו יכולים לעשות משהו קטן, אני לא מדברת על זה שצריך לעשות שינויים דרמטיים, וזה לגמרי, צריך לראות איך זה מתאים ואיך זה מסתדר, ובתוך כל הרצף של תקשורת וניהול הבית. אני חושבת שלהגיד, אנחנו אכלנו ולא קרה לנו כלום, זה לא מותאם לימינו. אנחנו היום הרבה יותר קל לנו וזמין לנו להשיג אוכל מעובד. זה בכל מקום. כשאתה הולך לחוג, אתה רואה ילדים שמסיימים את החוג ומוצאים שקית חטיף, ובבתי ספר, אצל גרושים, אם אנחנו כן נכנסים לתחום הזה של ילדים, אז יש פה הרבה אספקטים, גם מצד אחד איזשהו פעולת פיצוי, כן? הילד לא איתי, אז נלך למסעדה, נזמין פיצה, נקנה המבורגר, אני אפנק אותו, יהיה לו, ויש פה בעייתיות, וכשאני פוגשת הורים, אני אומרת, אנחנו חייבים לצאת מהמשוואה הזאת שאוכל מזיק שווה פינוק, כן? אם אני יודעת שיש לזה מחיר לגלידה עם קצפת הזאת, ושוב, זה ברור שאני לא רוצה לצאת פה קיצונית, יש פה עניין של מינונים, וזה ברור שמדי פעם אפשר לאכול משהו בחוץ ולהזמין פיצה והכל בסדר. השאלה היא מה המינונים, כמה זה קורה, ובאמת, שוב, זה מתיישב על הבעיה הזאת, שלמשל, בית שניתן דוגמה על אימא שלא בישלה, ואבא בישל, והיא צריכה עכשיו להתמודד עם גם העבודה שלה, וגם המחויבויות שלה, וגם לבשל לילדים, הרבה יותר קל להזמין פיצה או לצאת לאכול בחוץ, ויש לזה מחיר.
אני מסכימה איתך, ואני רוצה רגע לדבר, אבל במקום על אוכל, על הזנה. כי בעצם אני רואה הזנה בשלושה מישורים. זאת אומרת, יש את ההזנה שזה באמת דרך תזונה, דרך אוכל שאנחנו אוכלים. יש הזנה רגשית, שזה מה שאנחנו רגשית מעבירים לילד שלנו, ויש גם הזנה ברוח, בכל מה שקורה מסביב, באווירה, בהתמודדות. וההזנה, אם אנחנו רוצים ילדים בריאים, אז אנחנו בעצם צריכים להקדיש מחשבה לשלושת הרבדים האלה. זה לא רק אוכל, ואני רוצה לספר שני סיפורים על העניין הזה. אחד זה שכשההורים שלי התגרשו, אמא שלי הייתה בשלנית, ואבא שלי בדיוק כמוך גלעד, לא ידע לה כלום, לא ידע לבשל, והיינו הולכים עליו, והוא ידע רק להכין דבר אחד, סטייק, צ'יפס וסלט, אוקיי? זה מה שהוא ידע, כביכול כל אבות המזון, כן? כביכול, לא בטוחה שצ'יפס זה זה, אבל זה מה שהוא ידע. אנחנו שבועות, אם לא חודשים, זה מה שאכלנו, זה היה מין טקס כזה, כל אחד היה לו תפקיד, ואכלנו. עכשיו, אולי מבחינת תזונה זה לא היה הכי לאית, אבל הייתה שם המון הזנה רגשית. היה שם את הביחד, היה שם איזשהו משהו ברוח, שהחוויה הזאת זכורה לי וחקוקה לי, כחוויה מאוד מאוד טובה. זה דבר אחד. אני רוצה לספר על הבן שלי דווקא, שלא מזמן, הבן שלי מאוד בררן באוכל, מאוד מאוד בררן באוכל. גם אני מאותגרת בנושא איתו, וממש. והוא בא לו מזמן ואמר לי איך שהוא הגיע למצב, הוא הגיע, חזר מאבא שלו מורעב. ואני אומרת, איך יכול להיות שאתה חוזר ואתה מורעב? כאילו, לא הגיוני לי. ואז מפה לשם הבנו שהוא לא אוהב את האוכל שמבושל שם. ממש לא אוהב, והוא מבחינתו משהו שהוא לא אוהב, הוא לא אוכל, הוא לא מתפשר. אין לו לאכול כי הוא רעב, או אין לו דבר כזה. עכשיו, הילד חוזר מורעב. ואז עשינו שיחה, ובאמת אני זוכרת ששלחתי לו, לאבא שלו, מתכונים כדי להבין מה באמת הוא אוהב, כדי שיהיה לו כיף. ואז כמה שבועות אחר כך הוא חזר ממנו ואמר, יו, אמא, הכינו לי משהו שאני אוהב היום. השמחה שהוא כל כך, שזה גרם לו, שחשבו עליו, שהכינו לו משהו שהוא אוהב, שהוא יכל לאכול גם, כי זו חוויה לא נעימה להגיע למקום ואתה לא יכול לאכול, ותמיד מסתכלים עליך ועל הצלחת והשארת, ולפעמים גם כועסים. גם אני לפעמים חוטה בזה, כי זה נורא מתסכל ילד שלא אוכל או זה. אז לתת לו איזו חוויה כזאת, הרבה יותר מאוכל, זה איזושהי הזנה, חוויה שהיא הרבה יותר חיובית, גם באווירה וגם במה שהוא מכניס לפה, וגם בתחושה שלו בגוף, בלהיות בשני בתים.
אני אשאל אותך שאלה, ואז אני אספר סיפור. מה כי אני שומע אותך, ואני שומע שאת גם הוזנת רגשית מתוך הדבר הזה שקרה, אני צודק? גם לך זה נתן
נחת.
נחת, אוקיי, נחת. מעולה. אז אני מתחבר לזה בשני מקומות, כי אני אלך דווקא אני יודע, לפני שנתיים, שלוש, כשדני התחיל ללכת לבד ברגל מהבית ספר הביתה, זה איזושהי תקופה שאני כבר הייתי במעבר, והייתי יותר בבית, וביומיים שהייתה מגיעה אליי, או אלינו, אני הקפדתי לסיים לעבוד באזור אחת בצהריים ולהכין אוכל. והחלון של המטבח שלנו צופה בדיוק לדרך שהיא מגיעה, כזה כמו פעם כזה, שמדברים מהחלון, והייתי עומד ומכין לאוכל. וזה היה לי נורא מרגש, לי, קודם כל מהמקום הזה שאני עומד ומכין לאוכל, וגם היה לנו מין איזה טקס, היא הייתה מתקשרת מהרמזור, אבא תסתכל מהחלון, ואני הייתי עומד ומסתכל עליה מהחלון, והיא עומדת ברמזור, מתחילה לרקוד כמו משוגעת, ואני איתה מהבית רוקד. זאת אומרת, היה פה איזושהי הזנה, שהיא גם ברמת התקשורת, והיא רגשית, ואיזשהו... היא גם טקסית. נכון. איזה טקס כזה שהיא מחכה לו. לצערי, עכשיו היא כבר מגיעה מאוחר מהבית ספר, אז זה קצת נגמר, וגם אני באיזה קושי של תזונה שנגמרת בערך בשניצלים ואורז, טופו ונודלס, ולא יודע מה עוד, כי היא לא ממש רוצה שום דבר. אז אני נורא מתחבר למקום הזה של הזנה, באספקטים של אוכל, מזון, רגש ורוח. בעיניי זה מקסים.
לגמרי, אני ממש מתחברת לכל מה שאמרתם פה. אני חושבת שהמון דברים עוברים דרך ארוחה, ולכן לגמרי יש לזה משמעות, אם זה משהו שאנחנו הכנו בבית, והייתה שם כוונה, ומה קורה מסביב, וכל האווירה, ולגמרי אוכל לא מסתכם בחלבונים, פחמימות וקלוריות, כן? זה שיהיה ברור. יש שם דברים נוספים, ואני חושבת שהדבר הזה בא לידי ביטוי, גם לגבי מה ששאלת קודם על שני הבתים, כי שוב, כשההסתכלות היא כזאת עמוקה ורחבה, ואנחנו לא יורדים לפרטי פרטים של טבעוני צמחוני או כזה או אחר, אלא אנחנו רואים את מידת ההשקעה, את הרצון, את האכפתיות, את איך אני ניגש לנושא הזה. לעשות שם פיינטיונינג זה לא בעיה, כן? אפשר תמיד למצוא עוד משהו או להוריד משהו. זה יותר מסביב שסביב זה, כן? כי לפעמים גם לאכול מאוד מאוד בריא בבית יכול להביא לקונפליקטים, שוב, בין שני הבתים. הייתה לי משפחה כזו שטיפלתי בהם, הורים גרושים. מצד אחד, אבא, שני ילדים בעודף משקל מאוד מאוד משמעותי, בן ובת, ואצל אבא זה באמת חגיגות של גלידות וקצפות וסטייקים וכזה, ואצל האמא זה בדיוק הצעד ההפוך, אבל מה שהיה מאוד בעייתי זה המקום שההורים לקחו שם בתוך העניין הזה של אוכל. מצד אחד יש לנו פה בעיה, כי יש פה שני ילדים שלא פשוט להם, ומהצד השני היה שם איזשהו, לא יודעת אם לקרוא לזה נקמנות או איזשהו מקום של חיכוך, כי זה לא היה פרגון. וואו, איזה יופי שאימא ככה דואגת לכם ומכינה לכם כאלה קופסאות מושקעות, וזה גם לא היה פרגון מהצד השני. איזה יופי שאבא ככה משמח אתכם, אלא זה היה בסיס לחיכוך שני הצדדים, ובאמצע בעצם מי שהיה מאוד מבולבל מכל המצב הזה זה הילדים. שהמצב הזה בעצם גרם להם, לא, את כל הזמן להיות, לבחור צד, מי נכון, מי לא בסדר, היה לאג כזה בין שני, כאילו שעבר באיזשהו אופן אפילו לא ישיר על שני הבתים, ואני חושבת שזה המהות של העניין, איך אנחנו בכל זאת עם השונות, ועם האג'נדות השונות, ועם שני הבתים, מצליחים לא לשים שם את הילד בתוך קונפליקט, אלא לאפשר לו איזשהו מרחב גדול יותר של גם וגם, ולא מקום שאני צריך לבחור.
אז אני רגע רוצה רגע לדבר מהצד הגישורי על הנושא של קונפליקטים באוכל, וזה עולה המון.
המון.
בגישורים, וזה... אני לא חושב שזה, או אני אגיד יותר מזה מהניסיון שלי, זה לא יושב על נקמנות. זה העמדה שבאה החוצה. קצת דיברנו על זה גם בדרך, אבל כן. יש שאלה אחת פשוטה, שהיא שאלה מאוד חשובה, והיא למה? ואני לא יודע במקרה הזה, אני יודע להגיד לך מדברים שאני מכיר, כשאתה שואל נגיד הורה שאצלו בבית, כאילו כתפיסת עולם אוכלים לא בריא, אני אומר, תגיד, אבל למה התזונה הזו היא בצורה הזו בבית? בוא רגע נדבר בינינו, עזוב, היא כרגע לא בחדר, או הוא כרגע לא בחדר, בוא נדבר רגע בינינו, כי זה נורא מפריע לצד השני, להורי השני, בוא נדבר רגע. דוגמה של תשובה אפשרית, זה, תראה, אני יודע, אני מבין שזה לא אידיאלי, אבל האמת היא, אני לא יודע לבשל. נורא מפחיד אותי לגשת למטבח, ולא לימדו אותי אף על לבשל, או אין לי זמן, אין לי זמן. אני מכין סתם סטייקים וצ'יפס, כי באמת אין לי זמן, זה הדבר היחידי שאני יודע לבשל, זה הכי קל לי. ועכשיו אפשר מהדבר הזה להבין מה הקושי, בתוך הגישור ולייצר פתרונות. זה מפתרונות של חלילה, זה ההורי השני יעזור בעניין הזה ויבשל לילדים ויביא קופסאות. אפשרות אחת, היא לא בטוח אפשרות שההורי שמזין כאילו בצורה לא נכונה יואב, אבל זאת אפשרות. יש עוד כל מיני אפשרויות, בואו נלך ללמוד לבשל. בשיחה כזאת יכול להיות שההורי יגיד, אתה יודע מה, אני נורא רוצה ללמוד לבשל ואף פעם לא ידעתי איך לעשות את זה. אני באופן אישי התחלתי לפתוח מתכונים ולא זזתי מהמתכון. עד לרמת הפלפל האנגלי. הלכתי לחפש פלפל אנגלי בסופר, לא ידעתי איך זה נראה בכלל, עד שהבנתי שהוא לא תורם כלום לאוכל שאני מבשל. בתוך הקונפליקטים האלה חשוב להבין למה, זה לא תמיד עובד, אבל הרבה פעמים כששואלים למה, מבינים מה יושב על זה, ומתוך זה אחר כך יחסית יותר קל להוציא פתרונות. זה לא אידיאלי, אבל זה אף פעם לא מושלם, זה אפשרי.
אני חושבת, אני מתחברת למה שאתה אומר, אבל אני חושבת שלא תמיד יהיה שיתוף פעולה. והרבה פעמים אנחנו גדלים על הרגלים, כמו שיש בית ששותים בו רק מיץ ולא שותים בו מים, הרגל, ככה גדלתי, זה מה שאני זה, אני גם לא מעוניין לשנות הרגל הזה. ואז אני מרגיל את הילדים שלי, גם אם יש להם עודף משקל, לא אין להם לשתות כל היום מיץ, כל ה... לא משנה מה זה יהיה, כל היום ממותקים שזה משפיע להם על המשקל, אבל זה מה שרגיל בבית, ואני לא מעוניין לשנות. ואני שומעת את זה, שומעת את זה בקליניקה, גם מאמהות וגם מאבות. כאילו אין שום רצון כי אולי גם להם קשה, או שגם יש כאלה שהרי אנחנו יודעים שאין להם בעיית משקל. אז כאילו, אם אני רזה, זה בסדר. לא משנה שזה משפיע לי לבריאות, אבל כאילו, אם אני רזה, אז אני אוכל ג'ן כמה שאני רוצה, אבל זה לא בדיוק עובד ככה, ככה. מדברים על הבריאות, לא על המשקל. כאילו, זה מעבר למשקל. זה לא בריא לשתות כמויות של, כאלה של סוכר, לא לך וגם לא לילד. אבל אין שום רצון לשנות. ואז מה שקורה הרבה פעמים, זה יכולה להיות או מלחמה של שני ההורים, כאילו להילחם על המקום הזה, אתה תשנה, והרבה פעמים זה מנשים, אבל גם גברים, שמנסות לשלוט על הסיטואציה, ומנסות להגיד לבית השני, איך יהיה בבית השני, ומה הם יוכלו, ומה הם ישתו, זה לא עובד, אנחנו לא יכולים לשלוט על הצד השני. או שבמקרה הטוב, אנחנו פשוט רגע מתפשרים, ומנסים בבית שלנו לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים, ובעיניי זה הרבה, בדיוק כמו שאת עושה, זה לחנך. זה בכלל לא להחליט מה הם אוכלים, כמו להסביר לילדים שזה לא טוב בשבילם, כל הסוכר הזה. אתה תעשה את הבחירה, ויכול להיות שעכשיו קשה לך לעשות אותה בבית השני, ולבחור לשתות מים במקום מיץ, כי זה בחירה עדיין מאתגרת. אבל עדיין אני רוצה שיהיה לו את ההבנה היותר עמוקה של מה זה אומר. מה זה אומר לשתות בריאותית? שיהיה לו את היכולת הזאת לבחור בעתיד גם.
אני מאוד מסכימה עם זה. אני כן רוצה להגיד שלפעמים אני גם פוגשת בקליניקה כאלה אמירות, זה בהקשר של הנקמנות שעלתה פה, של איזשהו חובה לאזן את הבית השני, כן? לקחת שם תפקיד עוד פעם חינוכי כזה, ולהגיד, לא, הוא מגזים עם האוכל הבריא שלו, היא מגזימה עם האוכל הבריא שלה, או להפך, וכאילו לתת איזושהי קונטרה פה. ואני ממש חושבת שאוכל, גם מהשיחה שלנו, כאילו עולים לנו מלא דברים שבא לנו לדבר עליהם בהקשר של אוכל, אני חושבת שזה עניין לא רק אצל משפחות גרושות, זה עניין אצל כולם. כולם מתמודדים פה עם ההבנה הזאת, שיש שם עניינים, אלמנטים רגשיים, מסורתיים, תרבותיים, נכנס שם המון בתוך הדבר הזה. אני חושבת שבאמת כשיש שני בתים, שוב, אם אנחנו מסתכלים על זה בהיבט הבריא של העניין, אפשר להגיד איזה יופי שיש גם וגם, ואפשרות ליהנות גם מהאוכל הזה, וגם מהאוכל הזה, וגם, כן, זה באידיאל של העניין. זה יותר קשה, למשל, במשפחות שהן יחידניות, כן? אני רואה את זה, עשיתי לא מזמן קבוצה לאמהות חד-הוריות, אמא היה שם גם אבא, ואז הכל עליך. כן, אז הרגלים שלך, זה אין פה איזושהי קונטרה בצד השני, וזה לטוב ולרע. ובאמת אחת האימהות שם אמרה לי באחד המפגשים, יואו, עכשיו שאת מדברת, אני קולטת כמה אני מאביסה את הילד שלי, כמה אני מאכילה אותו, זה גם אחד הדברים שעלו. קצת עסקתי במחקרים וראיתי שיש המון ספרות בנושא הזה, אבל אני חושבת שכל הזמן צריך לעדכן אותה, כי דברים שהיו רלוונטיים בשנות ה-80 וה-90 ותחילת שנות ה-2000 כבר לא רלוונטיים לימינו. אז גם פה ראו שאצל אמהות, שוב, זה המחקר מסוים, יש איזושהי נטייה לאוברפידינג, להכיל את הילדים, לוודא שהכל בסדר, לפחות בהיבט הזה אני עושה מה שצריך כאימא ומאכילה את הילד, וגם פה אנחנו, כן, זה רק נקודה, יש לנו מלא דברים שאנחנו יכולים לעוף עליהם בהקשר הזה, אבל אני חושבת שעצם השיח ועצם זה שאנחנו מעלים את זה למודעות היא מאוד מאוד חשובה.
אני רוצה להגיד משהו לגבי דווקא מתבגרים אולי, וגם ילדים בכלל יותר גדולים, שיש משהו, אתה יודע, בגיל הזה של מתבגרים, באים, פותחים את המקרר. אוכלים את כולו, שכל הזמן אין מה לאכול, אין מה לאכול, נכון, אנחנו מכירים את זה. וכשאנחנו חיים בשני בתים, הרבה פעמים יש, לא הרבה, אבל יש מקרים שבבית אחד מותר לפתוח את המקרר, בבית השני אסור לפקוח, אין את החופשיות, או לא מקובל, או אסור, איזה מילה שתבחרו. ויש איזה פער מסוים, ואז אני שוב שואלת, כמה ילד מרגיש בבית? כמה זה הבית שלי? כמה אני, ההזנה הזאת, כמה מותר לי? כמה אני חופשי? ויש הפערים האלה הרבה פעמים בגיל ההתבגרות, הילדים מצביעים ברגליים, הם רוצים לחיות איפה שטוב להם, איפה שנעים להם, איפה שהם יכולים, הם זקוקים לשקט בשביל להתבגר. אז איפה יש להם את השקט הזה שהם יכולים להתבגר בנחת? אמנם הם בועטים חזק במה שהם מכירים, אבל הם צריכים גם את השקט, באמת השלווה הנפשית בשביל לעשות את המהלך הזה של ההתבגרות. אז איך אנחנו מאפשרים להם את זה בשני הבתים?
המילה שקופצת לי תוך כדי שאתם מדברות זה איזון, אבל זה עולה לי כאילו אנחנו רואה אוהבים להגיד איזון, כי זה כאילו מילה מגניבה כזאת, שכולם אוהבים להסכים איתה, כאילו צריך לאזן בין האוכל וגם בכלל בחיים, לאזן בחיים וכאלה. אבל אני רוצה לקחת את זה דווקא למקום של התקשורת בין הורים גרושים ותזונה. כי לדוגמה, הבית אחד שהוא בית טבעוני, הרי צריך לדעת שהילד מקבל את ההזנה הנכונה, גם אם הוא טבעוני, אוקיי? או גם אם הוא בוחר להיות צמחוני, לראות שהוא מקבל את התחליפים הנכונים, ואז כמה חשוב ששני הבתים יודעים לדבר, לתת את התחליפים האלה, ולא להשאיר את זה בבית אחד, לצורך העניין שהוא נגיד הבית הבשרי, אז יש בשר, הילד לא אוכל בשר, אבל אין תחליפים, כי אין תקשורת בין ההורים, לדעת שיש צורך, לדעת, אם אני נגיד לא מבין כלום בטבעונות, באמת לא מבין כלום בטבעונות, ועכשיו דני תחליט שהיא טבעונית, אני אצטרך ללמוד את זה. אני אהיה חייב להבין בדבר הזה כדי להבין איזה תחליפים אני מביא לה הביתה.
אבל אתה מגיע לנקודה הקלה שהילד בחר, כי אם הילד בחר כבר יש לך פחות בעיה. לי היה מקרה של זוג הורים שהאישה הייתה טבעונית, הגבר היה בשרי לגמרי, ולא הייתה שום התחשבות, והילד היה מאוד מאוד מבולבל, כי בבית אחד התעקשו איתו וממש על טבעונות, ובבית השני הוא אכל בשר בחופשיות, כי הוא גם אהב במקרה בשר. לא שאלו אותו, האישה לקחה את זה, האמא שהיא טבעונית, מאוד מאוד קשה, כי מבחינתה זה מסט, היא לא יכולה להתקרב לילד רק מהמחשבה שהוא אכל בשר. אני לא נכנסת בכלל למקום הזה, אני חושבת שהילד שם היה, אני חושבת עליו, אנחנו נפגשנו בעקבות מצוקה שלו, הוא במצוקה מאוד, מצוקה נוראית, כי הדבר הבסיסי והפשוט, אוכל, שכולנו חייבים אותו, זה לא שתייה, זה לא שוקולד, זה אוכל בסיסי, הפך להיות אישו כזה גדול ומלחמה כזאת ענקית, שזה פשוט קו ללב לראות את הדבר הזה. אז כשיש שיתוף פעולה זה קל, אבל רוב הזמן במקומות האלה הקיצוניים...
אז רגע, אני אגיד משהו, כי במקומות הקיצוניים זה באמת קשה. במקומות שהם לא קיצוניים, ונגיד התקשורת היא לא התקשורת הכי טובה, או יש בה קשיים, וזה קורה בהרבה מאוד מקומות, שיש תקשורת בסך הכל טובה, ועדיין יש מקומות שיש קושי, אני אולי לוקח מתוך השיחה הנורא הטובה הזו, את הרגע, אוקיי, אז אם עכשיו יש קונפליקט על לא משנה מה, בוא נדבר רגע רק על התזונה של הילדים, בוא נבין רגע מה הילדים שלנו אוכלים, ואיך אנחנו דואגים שבשני הבתים זה יאוזן מבחינת התזונה. אני כרגע לא מדבר על, כי אם בבית אוכלים, אחד אוכלים כל יום 3 חטיפים, ובבית השני אוכלים חטיף אחד, אז אנחנו כל יום ב4 חטיפים, אז בוא נבין רגע מה קורה, לא כל יום, אנחנו כאילו בשבוע ביותר חטיפים ממה שהתכוונו, בוא נבין רגע איך מאזנים את הדבר הזה לדוגמה. אבל במקום שהתקשורת היא לא מעולה, היא בסדר. אז בוא נדבר, בוא נעשה שיחה על התזונה של הילדים עכשיו. בוא נבין מה הילדים שלנו אוכלים, ולראות ש... אפילו כשדני בא אליי, לפעמים אני הכנתי לשניצל, והיא תגיד לי, רגע, אני כבר בימים האחרונים אכלתי שניצל יוצא לי, מה, לא בא לי שניצל. אז, אוקיי. נכון, צריך לחשוב על הדבר הזה, אפילו...
מה, אתה לא יכול להתקן כל יום על כל ארוחה? לא, אבל
תראי, דני היא כבר בגיל, היא גדולה, אז אני יכול לשאול אותה מה בא לה לאכול, אני צריך להקפיד על זה...
לפני שהיא מגיעה, אתה שואל אותה?
כן, לפעמים כן. או היא תגיע, אם אני מכין עוד רגע, אני אשאל אותה דני מה בא לך לאכול מחר. אז עוד פעם, זה מסתכם במעט מאוד דברים, כי זה כרגע הילדה, לא לצערי, אני מאוד אוהב אותה, אבל לצערי כרגע המצב שלה היא שברמת התזונה היא אוכלת דברים מאוד מאוד ברורים ומוגדרים.
אבל איזה פתרונות נגיד לך יש? יש לך פתרונות אחרים לסיטואציה כזאת?
זהו, קודם כל אתם הרמתם לי להנחתה, אז אני חושבת שברגע שיש איזשהו עניין, כן, בית שבאמת הפערים הם מאוד גדולים, טבעונות כאלה, או בררנות אכילה, או כל מיני קשיים סביב ענייני אוכל, קודם כל לפנות לאנשי מקצוע. בקליניקה יצא לי לפגוש הורים. עכשיו, לפעמים אני פוגשת גם זוגות שהם ביחד, ויש שם חוסר הסכמה סביב הנושא של אוכל. ואז אתה מגיע לאיש מקצוע, והוא אומר לך, תקשיב, צריך להיות א', ב', ג', אתה יכול לספק את הדברים האלה, כדי שבאמת הילד יוכל לקבל את מה שהוא צריך. לא יודעת, עושים בדיקות דם, רואים שהכל בסדר, כאילו חשוב לתת על זה את הדעת, לא להישאר עם זה לבד. הרבה פעמים אנחנו כאילו מרגישים שאוקיי, אני נשאל, נאזן, יהיה בסדר, אבל לפעמים בדיוק בשביל זה אנחנו נמצאות כאן ודיאטניות. אגב, לא אמרתי שהשבוע זה שבוע תזונה בישראל. יצא לנו מדהים ככה, אז הזדמנות להגיד את זה. יוזמה כזו של עמותת הדיאטנים בשביל להעצים את המקצוע הזה.
מדהים.
ולתת על זה יותר פרוג'קטור חיובי. וכשיש קונפליקטים, גם בבתים שהם ביחד, אז אפשר להגיע לדיאטנית, שהיא בעצם האוטוריטה להגיד, התפריט הזה הוא מצוין, או צריך להוסיף, או צריך להפחית, לגמרי להתייעץ. זאת אומרת, לא להישאר עם זה. ואז אולי זה קל יותר, כי זה לא, אתה אמרת שמה שמבשלים פה לא מספיק, או הטבעונות זה כן בסדר או לא בסדר. אם איש מקצוע עבר על זה, והיה לו ריג'קטים כאלה ואחרים, אז אני חושבת שזה קצת מוריד מהקונפליקט שבין ההורים. ואמרתי, זה יכול להיות גם לגמרי בבית, שהתקשורת היא מצוינת רק על הנושא הזה, יש אישוז בנושא של אוכל. ולגבי בכלל, מה אני אומרת על השונות הזאת? אמרתי, אני חושבת שאם ההתייחסות של שני ההורים, אם אנחנו מצליחים בתוך זה לראות את הצדדים הטובים, זה היה אגב האיזון הזה שדיברת עליו קודם, בעין טובה את הצד השני, את הגרוש או את הגרושה, עם המאמצים שהוא עושה, או היא עושה, אז אנחנו יכולים לשדר את זה לילד. אם זה נשאר ברמה של, כן, דווקא או מלחמות שסביב זה, זה מאוד קשה. אני לגמרי מוצאת גם את עצמי, צריכה לתווך פה שני צדדים, ולפעמים מה שאני אעשה, אני אפגש עם כל צד בנפרד. אני אשאל את השאלה למה. ניתן ככה איזושהי זווית מהכיוון שלי, כל הזמן ככה לשים את הילד מול העיניים. ולראות איך כן מצליחים לגשר על הפערים האלה. זה לא פשוט.
לא, זה לא פשוט, אבל אני חושבת שבעולם שלנו, בטח לגבי ילדים, גם לגבי עצמנו, שדימוי גוף וכל האינסטגרם וכל ה... זה ממש נהיה, תמיד זה היה, אבל נראה לי עכשיו זה בעוצמות מאוד מאוד גדולות.
לגמרי.
והפרעות אכילה מתחילות מגיל מאוד מאוד צעיר היום לילדים, שזה פשוט נורא. אז אני מציעה להורים להיות עם היד על הדופק קצת, שאם הם רואים שילד שלהם מפסיק לאכול, או אוכל יותר מדי, רגע, אפילו בינה ובין עצמם, עוד לפני שאנחנו מדברים עם הילד, רגע לחשוב, רגע לנסות להבין אם משהו קורה גם בעולם הרגשי, איך אנחנו יכולים לשנות, ללכת להתייעץ, לחשוב על טובת הילד, מה יכול לעזור לו, ובטח גם לחשוב עלינו בדרך, איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בכל העניין הזה, שיכול מאוד לתמוך בנו, בתקופות רגשיות כאלה ואחרות, או יכול כאילו לנחם, אבל בתכלס לקלקל.
אז אנחנו נאסוף רגע, תכף אני עלה לי איזה סיפורון שכזה, בסוף עלוי אני אספר אותו רגע.
זה הסוף, גלעד.
משהו קטן. לא, הרגע נסכם. קודם כל, תודה רבה.
לסיוחה.
אני נורא נהניתי.
ממש. אתם לא יודעים איזה יפה היא, היא מקסימה.
זה מותק.
זה אבית.
אל תביכי.
אפרת שאוהבת להרים לכולם. איזה כיף איתך.
היא באמת.
אז תקשיבו, ממש, אז קודם כל נורא מרגש ככה להיפגש לשיחה כזו, וממש ממש תודה על זה שבאת ומה שנתת כאן. ואנחנו רגע, אפרת, נזכיר לכולם שאנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות ההזנה.
ולדרג, לדרג, לדרג.
לדרג אותנו ולעשות סאבסקרייב לפודקאסט שלנו. זה עוזר לנו להגיע ככה ליותר אנשים. ובאמת, אם אתם אוהבים את הפודקאסט או פרק ספציפי, תשלחו לאנשים, תנו להם להקשיב. אם אתם מרגישים שאתם מקבלים ערך מהדבר הזה, אז באמת תעזרו לנו להפיץ את זה עוד. הבטחתי סיפור אחרון, קטן, כרגיל, על דני. בהקשר שאולי שטיפה מניפולציות ילדים על, על הורים בכלל גם. אני במקור מקיבוץ חצרים, אנחנו חוזרים איזה בוקר ברכבת מחצרים לתל אביב, אוכלים ארוחת בוקר ב9 בקיבוץ, ארוחת בוקר של קיבוץ סבבה לגמרי, אוכלים, עולים הרכבת לכיוון 11:30, אנחנו כבר בפעתי תל אביב, והילדה מתחילה להגיד לי שהיא רעבה. הייתה אז, אני יודע, בת 7-8, משהו כזה. אני אומר לי, זה משהו קטן, נתתי לה, ולא, אני עדיין רעבה, ואני אומר לו, בסדר, מתוקה, אנחנו עוד 15 נגיע לתל אביב, עוד 30-40 דקות נגיע הביתה, ונאכל. אבא, אני גוועת ברעב, ואני כבר מתחיל לראות את המבטים מסביב של החיילים, ואני אומר לה, מתוקה, אני מבין שאת רעבה, אנחנו אכלנו ארוחת בוקר לפני 1:30, ואני כזה מעלה את הטון כדי שכולם ישמעו שנתתי אוכל לילדה, והילדה לא מורעבת, ואז הילדה אומרת לי את המשפט שקבר אותי במקום, היא אומרת לי ככה, אבא, אני גוועת ברעב, ואתה לא נותן לי אוכל. ואני בשלב הזה רואה את החיילת שקמה ליד, מוציאה איזה שקית קורנפלקס שיש לה, ונותנת לילדה שקית אוכל, שקית קורנפלקס. ואני, ועד היום אני מספר את הסיפור הזה לדני, ואני פשוט חיפשתי איפה לקבור את עצמי, כי זה היה, אבא, אני גוועת ברעב, ואתה לא נותן לי אוכל. לא משנה שלפני 1:30, 2 אכלנו אחלה ארוחת בוקר,
אני חושבת שאתם מהממים, ואפשר מתוך, רק מהדוגמה שלך לנהל פה עוד 1:30 של דיונים. אנחנו נגיד רק שכמה חכמים ילדים, וכמה הם מלמדים אותנו ועוזרים לנו לעשות שם תהליך כזה מרגש בתוך החיים שלהם, הילדות שלהם.
לגמרי, אז אנחנו נסיים, תודה רבה.
ותודה שהייתם, ניפגש בפרק הבא.